טוב, נתחיל מלמטה, שמונה שורות מלמטה. בתוך סערת הגלים, חותר הוא אל חופו. על מי מדובר? על עם ישראל, כן? יש סערת הגלים, הביטוי גלים הוא משל לאומות העולם במספר מקומות. אגב, אני מעיר לאנשי האינטרנט שאי אפשר לגשת למסך, כדאי שתעשו משהו בנושא. אז כן, חותר הוא אל חופו, זה גם כפשוטו, חופר את ישראל, גם חופו במובן המשלי, אל מטרתו. עכשיו, איך הוא עושה את זה בתוך סערת הגלים? וזה תיאור של התנועה הציונית. התנועה הציונית, המדינית, חותרת להקמת מדינה בארץ ישראל, והדבר הזה הוא ביטוי, זה הגשמת חזון הנביאים. פעם הייתה מסיבת יום העצמאות בישיבת מרכז הרב, ואחד הרבנים דיבר שם על השמחה, אבל גם על העצב. הוא אמר, הוא הסביר מספר בעיות שיש במדינה, וסיים במילים הקשות, האם זאת המדינה לה ציפו נביאנו? קם מרן הרב ציודה על רגליו, אמר, יסלח לי פלוני, ואגיד את שמו, אבל זוהי אכן המדינה שלה ציפו נביאנו. כי נביאנו אמרו שאנחנו חוזרים, רגע, זה שאלה של עכשיו? לא, זה שאלה של קודם, כן. יש עמים שלמים, בלבלתי. מה? לא, יש, כן, הנביאים אמרו שאנחנו נחזור, כן, בלבלתי בגלל השאלה פה. יש נבואות על זה שעם ישראל יחזור לארץ. יבנה בתים ויטע כרמים. הרב ציודה אמר, בניית בתים נאמרה, נטיעת כרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה. למרות שבוודאי אנחנו שמחים שקמות ישיבות, לומדים תורה וכו', אבל זה לא הנקודה המגדירה את התקופה כגאולה, כי הנביאים לא אמרו אם אלה שישובו יהיו צדיקים או שאינם צדיקים. נו, אז באמת, אז זה הכל? לא, יש עבודה של מה שנקרא שרי קודש. שרי קודש, כלומר, תלמידי חכמים גדולים, שתפקידם יהיה לברר את אור הקודש שגנוז ביסוד התחייה הלאומית. עבודה. כן? אז מה שאומר כאן, גדולה, חותר, בתוך שרת הגלים חותר הוא אל חופו, ושרי קודש. באים, כן? אל זה שרי קודש הוא מתכוון? אל עצמו. כן? הרב קוק הוא משרי הקודש, ויבואו, למי הוא מתכוון? לבן שלו. כן? כלומר, ואחר כך, זה הכל? אחר כך, לא, הוא מתכוון גם לתלמידים. זאת אומרת שיש הרב קוק האב, הרב קוק הבן, ורוח הקודש של תלמידה. ואת הדגל העליון יחזיקו. כלומר, זה הדגל העליון, כלומר, יבררו את המגמה העליונה שיש במאורעות הפוליטיים, שהם לכאורה קטנים, בסך הכל הסתדרות ציונית פה, קרן קיימת שם, זה נראה כזה דליל. מצד האמת, יש דברים גדולים שגדולים מזה. למרחוק שעות דעה, והשלום בו יבוא מכל עברים. מה זה השלום? השלום בין הנטיות השונות שמתגלות בעולם, שהם גורמי המלחמות, בין בישראל, בין בעמים, והשלום בו יבוא מכל עברים, ממזרח וממערב, מצפון ומים. למה הוא לא אומר מצפון ומדרום? למה הוא אומר ומים? זה פסוק, פסוק בתהילים, נכון? על מה, כן, בפרק קוף זין, על מה מדבר פרק קוף זין? על שיבת ציון, כן? כן, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם, אשר גאלם מיצר ומארצות קיבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. אתה אומר שדרום נקרא ים, זאת החלטה שלך, שכשכתוב ים, הכוונה דרום. יש באמת דעה כזאת, אז היא סבירה, כן? למשל, התרגום יונתן אומר, ימה דרומה, כן? ימה דרום. יש ים בדרום. כן? מהודו, כן? מחר אולי נפליגה בספינות, מחוף אלעת, עד חוף שנהב. כן? ובתוך החלקה המעשית העלובה, החרבה מכל לשד עליון, מה זה החלקה המעשית העלובה? פוליטיקה. פוליטיקה זולה. כן? אנשים קטנים, עסקנים קטנים, שאינם תמיד מבינים את גודל השעה שאליה הם שייכים. אז זה חרב מכל לשד עליון. ייפתחו נהרות רחבי ידיים. לאורו של משיח. כלומר, על ידי אותם שרי קודש, תיפתחנה גם הבנות של גודל השעה. לא תמיד אדם שעוסק בדברים קטנים מבין מהו הדבר הגדול שלו הוא שייך. לתיקון עולם מלא. כלומר, לא רק הפעילות המשרדית האפורה והעברת התקציבים היא באמת גאולת ישראל, היא גם גאולת העולם כולו. לתיקון עולם מלא, ברעיונות נצחיים, מובטחים מראש אמנה, הבטחה אלוהית כתובה בברזל ודם. כלומר, איך כתוב? יבש חציר, נבל ציץ. ודבר אלוהינו יקום לעולם. כלומר, יש כל מיני יבשים, נובלים, מה אכפת לך? ריבונו של עולם חזק מכל זה. כן. בברית בשר וברית לשון. מפואר רב הביא ברזל ודם. אינני יודע. זה נשמע כמו שירה ציונית מודרנית, משהו כזה, נכון? לכי, משהו כזה. לא יודע. כן, אבל זה אומר הרבה. מי שמבין מה הגנוז מאחורי המילים ברזל ודם, יודע את כל תלאות הגלות, כל מה שעברנו. כן? שגם זה מהזכויות. איך כתוב? כי יראה כי אזלת יד. ואפס, עצור ועזוב. כלומר, כשיהיה מצב שעם ישראל יהיה ללא כל עמידה, בחולשה מוחלטת, אז הקדוש ברוך הוא יגאל. וזה באמת קרה. למחרת השואה, העם היהודי היה במצב החולשה הגדול ביותר שאפשר היה להיות במהלך כל ההיסטוריה. ודווקא אז, באמת נגאלנו. כמין נס כזה. עם שרידי חרב. בברית בשר וברית לשון. מה זה ברית הבשר? ברית מילה. ברית לשון? התורה, נכון? כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ובחזל מצאנו שני הסברים לביטוי בריתי שם. האם הכוונה לתורה או הכוונה לברית המילה? יש גם זה. אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, ואלמלא ברית מילה לא נתקיימו שמיים וארץ. יש כך וכך בחזל. זה נקרא ברית הבשר וברית לשון. הרקע לביטוי הזה זה בספר יצירה, ברית הלשון וברית המאור. אבל מה זה בא לומר? שיש נתונים שגורמים שעם ישראל, למרות הכל, מגיע אל מטרתו. אחד הגורמים, ברית המילה. גורם שני, התורה שלו. היה איזה יהודי אחד מסובך מאוד לפני 400 שנה. הוא שנה רבנים. שנה רבנים מאוד, ברוך שפינוזה. הוא לא רק שנה את הרבנים, הוא גם שנה את היהודים. הוא עצמו היה יהודי, אבל הוא שנה את היהודים. הוא שנה את התורה, בקיצור, היה עסוק הרבה בשנאה. כן? אבל באחד מהפרקים מלאי השנאה שלו, בספר מאמר תיאולוגי מדיני, שם הוא אומר שהיהודים כל כך דבקים באמונותיהם התפלות. וברית המילה כל כך מבדילה אותה משאר העמים, שלא אתפלא אם עוד ישיב אותם האלוה אל ארצם, וישוב לשכון בהם כימי קדם. על זה נאמר, אף על פי שחטא ישראל הוא. זאת אומרת, זה מתפרץ לו, דווקא בפסגת השנאה פתאום, פליק, ככה איזה משהו אומר, אבל רואים פה משהו שמתמיד, איזה משהו חזק מכל התלאות של כל ההיסטוריה. הסביר שהם יחזרו. כן? זה נקרא ברית הלשון, ברית הבשר, ברית המילה הוא שם מציין. כן? מספרים גם איזה אגדה על נפוליאון, שאני מסופק מאוד אם היא נכונה מבחינה היסטורית, אבל היא נכונה מבחינה תוכנית. מספרים שפעם נפוליאון ראה יהודים בתשעה באב, שהיו קוראים קינות ואיכה עם נר קטן, כמו שנהוג בכמה קהילות, עד עצם המזה, בחשיכה קראו עם נר, אז הוא התפלא מאוד, שאל מה זה הדבר הזה, אמרו לו, הם מתאבלים על המקדש. אמרו, כן, אבל המקדש חרב לפני... לא, אצלו זה לא היה 2,000 שנה, זה היה 1750 ומשהו שנה. אז הוא אמר, אבל אם הם עדיין מסוגלים להתאבל על המקדש, סימן גם שהם יבנו אותו. כן? כלומר, יש פה התנהגויות אטוויסטיות, כמו שקוראים לזה, שאינן, שהן עמידות בפני כל רוח שערה. אז זה נקרא ברית הבשר וברית הלשון. יש פה שאלה. כיצד ניתן לומר שזו המדינה לה ציפו נביאנו, כדברי הרציע זצ"ל? והרי, במאמר שופרות, בספר מאמרי הראייה, הרב קוק אומר שאנו מתפללים לשופר יותר גדול, וגם לגאולה החילונית אנו לא מתגעגעים במיוחד. למרות שכתבת מתגעגים, אבל אתה ודאי התכוונת למתגעגעים במיוחד. אינני רואה כל סתירה בין שני המקורות. המדינה לה ציפו נביאנו היא מדינה שבה עם ישראל חוזר לארצו. האם התנגדו הנביאים לכך שהמדינה הזאת תהיה מלאה בתורה ויראת שמיים וקדושה? לא, הם לא התנגדו. לא נראה שעד כדי כך. לכן הרב אומר במאמר שופרות שאנחנו מתפללים שהגאולה תלך ותתרחב, תתגדל וכו'. כן. אגב, אני לא בטוח שאפשר לסמוך על כל ביטוי שבמאמר שופרות, כיוון שהוא נכתב מהזיכרון על ידי אחד השומעים אחרי ראש השנה. כן, בבקשה. אני אחזור על שאלתך, כי היא שאלה חשובה. בפרשת בחוקותיי נאמר שאם אנחנו הולכים בדרכו של אלוקים, אני מבין שאתה מתכוון לאלוהים, כן? אז תחזיקו מעמד, ואם לא, אז תעופו מפה. אז זה יכול להיות, כשהוא מחזיר אותנו לפה, לא שומרי מצוות וכו', ומשאיר אותנו ככה? טוב. תשובה. יש הבדל בין התנאים הנדרשים כדי להיכנס לארץ, לבין התנאים הנדרשים כדי להתמיד את ישיבתנו בה. להיכנס לארץ לא צריך שום זכות. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את הארץ הזאת. זה לא תלוי. להתמיד את הישיבה בה, זה ברוך השם, יש התפתחות רוחנית גדולה, והיום יש מכון מאיר ועוד כמה דברים חשובים, שמראים שעד רבה, לטוב, השם דיבר טוב על ישראל. בסדר? טוב. כן, בבקשה. האם השפינוזיסטים יודעים את המשפט שאמרתי בשם השפינוזה במאמר תיאולוגי מדיני? איך הם לא ידעו? בשביל זה הם שפינוזיסטים. למשל, תשאל את פרופסור ירמיהו יובל, שהוא ראש מכון שפינוזה בארץ, הוא בוודאי מכיר את המשפט הזה. אגב, פעם שאלתי את פרופסור יובל האם הוא באמת שפינוזיסט. שפינוזיסט. אז הוא אמר לי תשובה מורכבת, שבדברים כך, מבחינה תיאולוגית, מבחינה מטאפיזית, מבחינה מוסרית, לא יודע, בקיצור, משהו, לא הבנתי בדיוק. כן, כן. אבל לכל פנים, מעניין. טוב. זה היה קצת לפני ההרצאה. אחרי ההרצאה, כל כך הרגזתי אותו, שאני לא יודע אם הוא היה מוכן אחר כך לדבר איתי. טוב. איפה היית? כן, אז בעברית לשון, אני קורא כאן, שלוש שורות לפני סוף העמוד. בברית בשר ובברית לשון, בברית ארץ וברית עם. שהקדוש ברוך הוא הרי קראת ברית עם הארץ. איך כתוב? וזכרתי את בריתי יעקב, בריתי יצחק, בריתי אברהם, אזכור, והארץ אזכור. זאת אומרת, אז אומרים, אם זכות יעקב לא מועילה, אז אולי זכות יצחק. לא מועילה את זכות יצחק, אברהם. לא מועילה גם זכות אברהם, אבל הארץ גם מסכנה, מגיע לה להיפגש עם העם שלה. גם לארץ יש מה לומר. יוצא לפי זה שמתייחסים אנו אל הארץ כאל ישות. זה נכון, כן, אישיות. כן? כלומר, אז תרצה הארץ את שבתותיה. זאת אומרת, תרצה, לשון הרצון. בכלל, המילה ארץ, משמעותה, אני רוצה, נכון? ארץ, זה ארצה. כן? הרבה פעמים בעברית מורידים את ההא האחרונה בשפה השירית. זה גם משון ערוץ, כן? ערוץ לקראת, לעשות רצון בוראי. אז במקום הרצון, זה שבכל העולם כולו הארצות הן שדופות רצון. זאת אומרת, זה, אבל זה מקרי. זאת אומרת, בשאר העולם, האדמה, הטריטוריה, זה פלטה. כלומר, צריך יש לי כמה מיליוני אנשים, איפה אני אשים אותם? אומרים, טוב, תשים אותם, יש פה מקום. יוצא לפי זה שהמקום הוא ניטרלי, במידת מה, ביחס ליושבים בו. מה שאין כן ארץ ישראל, שהיא, יש לה מה לומר. היא קולטת רק מי שהיא רוצה לקלוט, היא מקיאה מי שהיא לא רוצה, וכדומה. כלומר, יש לה קיבה רגישה גם. וכן. אני לא אמרתי בכלל לא, לכן אני עזרתי בלשוני, אמרתי בערך, כן, או משהו כזה, ביטוי כזה. זאת אומרת, בארץ ישראל זה בולט במיוחד. בשאר הארצות, האינטראקציה בין האדם לבין המקום שלו היא גם כן משמעותית, אבל קצת פחות מאשר בארץ ישראל. קצת
פחות. בגלל זה היחס שלנו זה כמו לאימא.
כן, זה אחיזה בטבע, זה אחיזה בטבע, כן, נכון. טוב, אז איפה היינו? בברית עולם. בברית עולם, לנו ודאי יש ברית עם הארץ הזאת. וברית עם. אני זוכר ש... פעם אני דיברתי באיזשהו מקום, טוב, לא משנה, לא נדבר על זה. אבל הקשר בין העם לבין הארץ הוא קשר, הייתי אומר, רומנטי. ואפילו אירוטי, כן? איך אומר הנביא ישעיהו? כי יבעל בחור בתולה, יבעלוך בנייך, וכמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהייך. בברית עולם וברית חיי עולמים. זאת אומרת שהברית עם ישראל היא גם תיקון העולמים כולם. זה הברית של חיי העולמים. כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ, בהי ברעם. אל תקרא בהי ברעם, אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. הקו הולך ישר. איזה קו? קו אינסוף. זה מה שמה אמר לפני כן, כן? בתחילת הפסקה, בעמוד למד זין. כל נתיקה שבמערכי הלב מהקווים העליונים הארוכים במרחקי ידי הלם העליונים, כשהיא באה בין ויחין ולציבור, הרי מערערת יסוד העושר והטוב כולו. כלומר, כדי להחזיק מעמד במצבים של נפילה, צריך לזכור תמיד את הקו האינסופי, הנצחי שעובר דרך המאורעות. אז אומר, כאומר הרב, אומר כאן הרב, הקו הולך ישר, אחד באחד מוגש, עם הצפייה שממה לכל צפיות, הסרת המוות ומהירתו. כן.
זה לא בעיה להגיד את המילה הזאת
אירופית? תלוי באיזה הקשר. כשזה ההקשר, אז זה ההקשר.
לא מילה לפחות...
לא, זה במילה גסה. זה מילה שמציינת זוגיות. אז יש לה, בציורים של הנביאים, זה אכן כך. ככה הם מתארים את הקשר הזה. יש ספר נקרא שיר השירים, אם שמעת עליו.
הרב, אבל המילה הזאת, לא, בסדר, אבל המילה הזאת, אולי בצרפתית, אולי הרב מכיר את זה מצרפתית, יש לה כמה משמעויות, אבל פה, לפחות מה שאני מכיר,
כן?
כשאומרים את המילה הזאת, זה נשמע...
גס.
כן.
נכון, אני לא בטוח. אני לא בטוח. כן, זה נשמע נועז, זה נכון, אבל גס זה לא. כן? אז זה לא. כן. אלא אם כן תגיד על הנביאים שהם גסים, אז אני לא חושב שאתה תגיד דבר כזה. טוב. בסדר. עקב, יש פה שאלה. יכול להיות שהרב קוק נתכוון לדברי ביסמרק, שאמר בשנת 1848 בתרגום חופשי, שתשובות לשאלות החשובות של השעה לא התקבלו בנאומים והחלטת רוב, אלא על ידי ברזל ודם. יפה. בסדר. יש ביטוי כזה גם. בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום, אבל זה לא ברזל. טוב, אבל יפה. ברזל ודם. טוב, יכול להיות. ביסמרק. טוב. הקו הולך ישר. אחד באחד מוגש. עכשיו, מהי הציפייה הגדולה? זה הוא הסביר קצת לפני כן גם. שאי אפשר לדבר על מטרה אלא אם כן היא מטרה רחוקה באמת וכוללת באמת. מהי אותה מטרה? תחיית המתים. יש שאלה, דיברנו על זה קצת, מה היסוד החשוב ביותר של היהדות? כמה עיקרים יש ביהדות? 13. מי אמר לך?
הרמב״ם.
מה הראשון לפי הרמב״ם? מציאות השם. מציאות השם, נכון? מה האחרון? תחיית המתים. אז זה נראה שזה לפי סדר חשיבות. מתחילים קודם כל עם זה שיש אלוהים, זה הכי חשוב. שאין לו גוף, שהוא אחד, שהוא נתן תורה, שהוא משגיח, שיש שכר ועונש, ובסוף שיביא את המשיח, ובסוף אפילו יחיה את המתים.
מה? זה לא סדר היסטורי?
יכול שזה סדר היסטורי, יכול שזה גם סדר לוגי, כי הרי כדי להחיות מתים צריך אלוהים. אז ודאי שהרמב״ם שהוא פועל לפי ענף לוגי, לפי אילן לוגי, אז מתחיל מהשורש, אחר כך הענפים. השורש זה שיש אלוהים, ב' שאכפת לו, ג' הוא גם מחיי מתים. בסדר? אבל במסכת סנהדרין, בפרק חלק, שם נאמר, אלו ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, מדובר שם על שלושה סוגי כופרים. האומר, אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, והאפיקורוס. שים לב לסדר. אין תורה, כלומר, הראשון זה שאומר, אין תחיית המתים. כלומר, הוא הולך דווקא לדבר האחרון. ואין תורה מן השמיים לדבר האמצעי, והאפיקורוס, הוא כופר במציאות השם, זה הדבר הראשון. זאת אומרת שהסדר של המשנה הוא הפוך מסדר הרמב״ם. הרמב״ם דיבר על הסדר הלוגי, והמשנה דיברה על סדר החשיבות. יותר חשוב לדעת שיש תחיית המתים מאשר זה שיש אלוהים. מדוע? כי אלוהים שלא מחיי מתים, בשביל מה הוא קיים? כלומר, בגישה היהודית צריך קודם כל להיות אופטימי. למה זה כזה חשוב תחיית המתים? בגלל שאם תגיד לי שאין תחיית המתים, אז אתה אומר שמה שגובר במציאות זה היסוד הפסימי. בסופו של דבר, המוות לא בר תיקון. והמוות זה האובדן היותר גדול שיש במציאות, ואת אומרת, ועם זה אי אפשר להתמודד. אז בשביל מה כל השאר? אם את המוות אתה לא יכול לתקן, אז כל הדיבורים שלך על טוב וחיים, הם דיבורים יחסיים. מה שמנצח את הכל בסוף זה המוות.
המוות בעולם הזה.
זאת אומרת שהמוות של העולם הזה אומר שהעולם הזה אין לו משמעות. וזה נורא. אז זה אומר, אתה חי בעולם דואליסטי. רוחניות מול גשמיות. הגשמיות עבודה, הרוחניות יש לה הצלה.
יכול להיות שאנחנו אומרים שאפילו לא גשמיות יש המשכיות בדורות הבאים. כלומר, יכול להיות שיש לעולם משמעות כללית ולא פרטית.
אז זאת אומרת שיש לעולם משמעות כללית ולא פרטית. מה גרוע בזה? מה עם הפרטיות? אז הפרטיות הלכה לאיבוד. זאת אומרת, יש, והפרטיות זה מה שאני. אני חש את עצמי, אני פרטי מאוד. כן? אני זה לא אתה ואתה זה לא אני. אני מרגיש מאוד את האני שלי. אתה אומר, האני שלך, תשמע, לא חשיבות, יאללה, יכול ללכת לאיבוד. אז בשביל מה אני עובד? כן? אז אין משמעות בעצם. יש טרגדיה. ולכן, אמונה מונותאיסטית אמיתית מוכרחת לכלול בקרבה את תיקון הכל. לכן, תחיית המתים היא הכרח של האמונה היהודית. ואם האלוהים לא מחיי מתים, אז זה שהוא קיים או לא קיים הפך להיות פחות משמעותי. לכן זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. הקו שנושא בקרבו את כל המעמד של כל הדורות, כולל הציונות המדינית ועסקניה הדלים, כל זה מחובר לדבר אחד. הקו הולך ישר, אחד באחד מוגש, עם הציפייה שמימה לכל ציפיות, שהיא הסרת המוות ומערתו. צריך לסלק את המוות מן העולם. וגם את המערה של המוות. מה ההבדל בין סילוק המוות למערת המוות? סילוק המוות זה כמובן שלא ימותו. מערת המוות זה שמתייחסים אל המוות כאל דבר נורא. זה הכוונה. אנשים לפעמים מפחדים למות. מכירים? יש דברים כאלה, נכון?
יש שאומרים שכל העולם נע על זה.
מה?
שכל העולם נע קדימה.
כן, יכול להיות. אבל אנשים מפחדים מהמוות. זה טוב לפחד? זה לא טוב. כשם שאדם לא צריך לפחד להיוולד. מה? אסור לזלזל בחיים. מכיוון שאסור לזלזל בחיים, לא צריך לזלזל במוות. כי הרי המוות זה הפתח לחיים עוד יותר גדולים. זה המשך החיים. וכמו שלמשל יש שני עוברים במעי אימם. ככה מספר הרב טוקצ'ינסקי בספר גשר החיים. שני עוברים מתווכחים, תאומים כאלה. האם יש חיים אחרי הלידה? אז האחד אומר, ודאי, יש חיים יותר גדולים, אנחנו יוצאים אל עולם גדול יותר, עם הרבה יותר אפשרויות. השני אומר לו, אתה לגמרי מטורף. הרי שם אין חבל טבור, אז נמות ברעב. אין שם נוזל שפיר, אז אנחנו ניתקל שם בחפצים, ניפצע והכל. שלא לדבר על זה שהטמפרטורה שם פחות מ-37 מעלות, אז אנחנו נקפא. ובקיצור, עוד הרבה הרבה דברים. ואז, שלא לדבר על זה שכל מה שיורד שם בחור השחור הזה למטה, לא חוזר לעולם. אז מכאן שאין חיים אחרי הלידה. אחרי 9 חודשים מגיע הזמן, טוק טוק, זה שאומר שיש חיים אחרי הלידה יוצא, וכולם אומרים איזה חמוד הוא דומה לסבתא שלו. והשני אומר, אני לא השתגעתי, אני נשאר פה. מה? לא נולד. כן? זה בלכבה. זאת אומרת, גם הפחד מהמוות הוא דבר לא נורמלי. נכון, לא טוב להיוולד לפני הזמן, מה שנקרא הפלה. הפלה זה לא טוב. כמו כן, לא טוב למות לפני הזמן. נכון. אבל לא, זה לא קטסטרופה להיוולד אחרי 120 שנה, אתה ממשיך לחיים נוספים, גדולים.
מה תחליט? העולם הזה העולם הבא?
התחליט זה העולם הבא. דהיינו תחיית המתים. בינתיים עושים קצת סיבובים, עולם הנשמות, קצת גן עדן, קצת גיהינם, קצת גלגולים. מה?
כמו העולם הזה.
מה העולם הזה?
חיית המתים
זה לא העולם הזה. חיית המתים זה העולם הבא. זה המצב העתידי של העולם.
עולם רוחני או עולם?
לא אמרתי שהוא רוחני. אני רק אמרתי שזה לא העולם הזה. אנחנו לא מכירים עולם של חיית המתים עכשיו. עכשיו, איפה היינו?
אז למה לא טוב לאדם שנולד?
מי אמר? אתה שואל למה לא טוב לו לאדם שנולד? אני לא יודע מאיפה לקחת את המשפט הזה. מה? מי אומר את זה?
איך כן אומרים את זה?
אני לא יודע, אני אף פעם לא שמעתי משפט כזה. לא, הוא מתכוון משהו אחר. רגע, יש ביטוי. נוח לא לאדם שלא נברא. זה שבדל, זה לא נוח, אבל זה טוב. משל למה הדבר דומה? לאדם שמאוד מאוד רוצה להתקבל לצנחנים. מאוד מאוד רוצה. ומאז שהוא ילד הוא קורא חוברות על צנחנים, והוא גם הוא מתאמן, והוא עושה ריצות בלילה עם, 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 עם תיק מלא אבנים, והכל, בקיצור, מפעיל פרוטקציות, ויש שרצו לפסול אותו בוועדה הרפואית, בקיצור, מה שלא יהיה, מבסוט, יום אחד, סוף סוף מגיע ליחידה של הצנחנים, מגיע הזמן לקפוץ מהמטוס. ואז מה? ואז דוחפים אותו. למה? כי הוא מפחד. אבל לזה הוא רצה להגיע. נכון, הוא רצה להגיע. אבל יש פחד טבעי. אותו דבר, הנשמה זה טוב לה לרדת לכאן. אבל כשהיא מגיעה הזמן צריך קצת לדחוף אותה.
טוב לה?
זה טוב לה.
מתייסרת?
מתייסרת, אבל זה טוב לה להתייסר. טוב, מהי תשובתו של הרמב״ם לפסימיזם? למה שהרמב״ם לא ישיב לפסימיזם? גם הרמב״ם מאמין בתחיית המתים, עד כמה שאני יודע. הוא כתב את זה באיגרת תחיית המתים. הוא אומר שאחרי תחיית המתים, מתים. נכון. בגלל שלפי הרמב״ם זה לא כל כך נורא שהחומר ילך. אבל לא שהעולם בכללו יחלה. כן. אבל זה מה שאומר כאן הרב. כן? הסרת המוות ומערתו. צריך להסיר את גם את המוות וגם את המערה שלו.
מערה זה הפחד?
כן, או כל הכללה שיש בזה. כן. בראשית הצעדים, אותו המוות המעשי, שידי האדם יוצרות אותו באיוולת ורשעה. כן, קודם כל שיפסיקו להרוג אחד את השני. זה דבר, זה כבר צעד ראשון בהסרת המוות. אל תהרגו אחד את השני. באמת רעיון טוב. אפשר גם לא להרוג, גם לא להרוג בצורה עקיפה, כלומר אל תעשן לידי. ואל תהרוס לי את החור באוזון. עם המתאר אוויר שלך, ועוד כמה דברים. כן, אל תהרוג. ואחריה, המסילה הישרה היא להעמיד את הכל על עומק רום הטוב, רוח הטומאה יבואר מן הארץ, ובילה המוות לנצח. ומתחילים בזה. אגב, באורות הקודש הרב מוסיף עוד פרט חשוב, הערכת החיים, כן, על ידי הרפואה. כן, אם יפתרו את בעיית ההסתיידות של העורקים, אנשים יוכלו לחיות מאות בשנים. מחקרים נעשים, כדאי שיתקדמו מהר, אני רוצה לחיות. כן? אם תדמה לנו הדרך, דרך רחוקה, אל ניבהל. רק היא קרובה היא. רק האחיזה, מה זה קרובה היא? יחסית. זאת אומרת, ביחס למיליון שנה, מה זה אלף שנה? זה כלום. כן, יש פה שאלה נוספת. חיים שעד ממך נתת לו. אשיר על השם בחיי. ובחרת בחיים. זה חלק קטן ביותר מהציטוטים לכך שחיים טובים והמוות מסמל חידלון. אני בהחלט מקבל את זה בכל פה ומקרב את זה בשתי ידיים. אכן, המוות זה רע, החיים זה טוב. השאלה איפה החיים נמצאים? ככל שהחיים הולכים ומתגברים, אז האדם כבר שייך לספירת חיים גדולה יותר ממה שיש לו עד עכשיו, ולכן נוטלים אותו מן העולם הזה. למשל, אליהו הנביא, נטלו אותו מפה. למה? בגלל שהוא עוד יותר חי איפה שהוא נמצא. לא שיש לו אהבת החידלון, אלא להפך. מרוב אהבת החיים, הוא כבר לא בחיים. זה בספר הכוזרי, מאמר שלישי, יש לכאורה סתירה פנימית בתוך דברי הפסקה הראשונה. שבפסקה הראשונה אומר החבר, אולי נקרא את זה בפנים, יש פה כוזרי? תודה. זאת תורת עובד האלוה משלנו. אין הוא פורש מן העולם. יפה. עד שיהו למסע על העולם והעולם למסע עליו. ואינו מואס בחיים, שהם אחת הטובות שהשפיעה האלוה עליו. והאלוה מזכירם כחסד, באומרו את מספר ימיך המלא וארכת הימים. להפך, אוהב הוא את העולם ואת אריכות הימים. עד כאן יפה, נכון? המשך המשפט לא מובן. שהרי, הם המקנים לו את העולם הבא. סותר את עצמך. יוצא לפי זה שהוא לא אוהב את העולם הזה, הוא אוהב את העולם הבא. יש משהו שלא מובן, נכון? כן, הוא אומר שהרי כל מעשה טוב שהוא מוסיף בעולם הזה, מעלו מדרגה בעולם הבא. לא מובן מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי. אז או שהוא אוהב את העולם הזה, או שהוא אוהב את העולם הבא. עכשיו בוא נמשיך. האמת היא, הוא לא אוהב לא את העולם הזה ולא את העולם הבא, הוא אוהב את העולם. ולכן אצלו יש רצף בין העולם הזה לעולם הבא, זה אותו עולם אצלו. עכשיו בוא נמשיך. יש פה סתירה לכאורה עוד יותר קשה. אמנם רוצה היה להגיע למעלת חנוך, שנאמר בו והתהלך חנוך את האלוהים או למדרגת אליהו, להיפנות מעסקי העולם הזה ולהתייחד עם חברת המלאכים, שאז לא היה חש ביחידות ובבדידות, כי היה מוצא לו צוות במלאכים, ולהפך מצטר היה להימצא ברוב עם, כי תחסר לו בתוכם ראיית מלכות השמיים שאימה, אינו צריך לו למאכל ולא למשתה. אכן לאנשים אשר כאלה ראויה הבדידות הגמורה, הגדולה מזאת, הללו מתאבים למוות. כי כבר הגיעו למדרגה אשר אין מדרגה למעלה ממנה שיקבעו לעלות אליה. זה באמת תמוה מאוד. לפני כן אמרת לי את ההפך, שהצדיקים הם אוהבים את העולם הזה. פתאום אתה אומר לי, הוא היה מאוד רוצה למות הצדיק. הכיצד? יש פה משהו לא מובן, נכון? אלא הכוונה היא כזאת. זה כמו שלמשל בתנועת נוער. רואים, יש אחד, הוא ממש חברמן, הוא ממש טוב עם החבר'ה, אוהב את כולם, עוזר לכולם, מארגן פעולות, מישהו ככה מתבאס, הוא בא, הוא מעודד אותו. אז מה אומרים בהנהלה? הוא, נעשה אותו קומונר. כן? ורואים שהוא טוב, אז נעשה, טוב, בואו נביא אותו להנהלה הארצית. אבל אז הוא כבר לא יהיה עם החבר'ה. זה נכון. אבל זה שהוא עלה להנהלה הארצית, זה דווקא לא בגלל שהוא מס בחבר'ה, אלא בגלל שהוא אהב אותם. זאת אומרת, אדם מרוב אהבת החיים, קונה לו מדרגת חיים כזאת, שבאופן פרדוקסלי מבדילה אותו משאר בני אדם, ואז הוא צריך חברה. החברה כבר לא יכולה להיות בני אדם, אלא היא המלאכים. זאת אומרת שהשאיפה שלו אל המוות איננה מפני שנאת החיים, אלא להפך, מרוב אהבת החיים, פתאום הוא מגלה לו חברה יותר עליונה, חברת המלאכים. עד כאן מובן? מה? מה זה? מה לפי הרמח"ל?
העולם הזה.
לא הבנתי את השאלה.
האם לפי הרמח"ל העולם הזה זה עולם טוב?
האם לפי הרמח"ל העולם הזה זה עולם טוב? בוודאי, עולם מצוין. לפי הרמח"ל, הרמח"ל כותב את זה במפורש. הוא כותב שבהתחלה האדם צריך למאוס בעולם הזה ולהתכונן לחיי העולם הבא. זה שלב ראשון. שלב שני, הוא צריך לקנות את מידת הקדושה. מידת הקדושה הוא מואס בחיי העולם הבא, אוהב את חיי העולם הזה. בגלל שהקדוש הוא אדם כזה שכל החיים שלו קדושים, ולכן אין לו שום מרחק מענייני הגשם. אלא כל תשמיש שהוא משתמש בעולם הזה, זה רוממות. כן? בשביל זה יש פרק כ"ו במסילת ישרים. רק אנשים בקושי מגיעים לפרק כ"ה, ולכן אינם יודעים מה כוונתו של רמח"ל. כן.
יש קץ לאהבת החיים. הרי זה החיים עצמם, כל כולם בעצם בפנימיים. זה הקדוש ברוך הוא, זה אין סוף.
נכון, אתה צודק. אין קץ לאהבת החיים בפנימיותם. כי אהבת החיים זה אהבת השם. ואכן, כשאדם מזהה את השם באהבת החיים שלו, אז החיים שלו מתעלים. אבל אז יוצא, אז למה הוא צריך לעזוב את העולם הזה, אליהו הנביא? כי עוד לא הגיעו כולם למדרגה שלו. עוד מעט כולם יגיעו למדרגה שלו, הוא יחזור. כן, אז הוא בינתיים, בדלת ברירה, מוצאים אותו מהמערכת. אבל זה לא שהוא באמת רוצה לצאת. אלא הוא מחכה שכולם יגיעו למדרגה הזאת. זה בדיוק מה שקרה למשה רבנו. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך. למה אתה צריך לשכב עם אבותיך? כדי שלא תפריע לעם להגיע למדרגה שלך. וקם העם הזה. כלומר, העם יוכל לקום, כי כל זמן שאתה פה, אתה לוקח על עצמך את הכל, אז העם לא יכול להתקדם. לכן הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה. נו, איך הוא יקום? הוא יתחיל בשטויות. וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, ועזבוני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה אפי בו ביום ההוא, וכו' וכו', עד שבסוף, וזאת הברכה, אשריך ישראל מי כמוך. ואז משה יכול לחזור. מובן? טוב, בואו נמשיך באורות. פואין. אז אם תדמה לנו, כן, עמוד למתת, שורה שנייה. אם תדמה לנו הדרך, דרך רחוקה, אל ניבהל, רק היא קרובה היא, רק האחיזה באותו הקו הארוך מגבירה את הכל ומכשרת את הכל. ברכת הענווה תשוב אלינו. יש פה רמז ביקורתי. אם ברכת הענווה תשוב, סימן שכעת יש לנו גאווה. מהי הגאווה? הגאווה החילונית. האומרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ושוכחת שהשם הוא הנותן כוח לעשות חיל. אבל כאשר נתקדם מכוח אותו קו עליון העובר את הדורות, אז גם ברכת הענווה תשוב אלינו. ואז ברגע שאדם עושה את עצמו נמוך, הוא מתעלה. כן, איך אומר הזוהר? דאי הוא זעיר, אי הוא רב. כן, מי שקטן הוא הגדול. ברכת הענווה תשוב אלינו. גודל העליון, ממעל ומתחת, יפרוס עלינו את הודו ואת סוכת שלמה. כל המאירות, כל הניגודים, לברכות ולעזרים יתהפכו. כן, זאת אומרת שיש, זה עבודה גדולה. כי כשאנחנו נתונים בתוך המאבקים, קשה לנו לראות את המשמעות שיש לכל הצדדים המצטרפים. כל הרוחות אשר בלאומים וכל הנטיות הדתיות אשר נחשבו לזעבה, אשר אמרו לכו ונחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, זה פסוק בתהילים, נכון? הן עצמן אל מקורן ישובו, יבושו ואחרי כן ינהרו. כלומר, יבואו לכאן המוסלמים והנוצרים והבודיסטים והשינטואיסטים וההינדואיסטים והזרטוסטרים וכו', כולם יבואו לכאן ויגידו, אנא בני ישראל, פרנסו אותנו בפרנסה רוחנית, השיבו לנו את מקוריותנו. ברור? זה אומר שלנו יש תשובות להם, לא? שאנחנו יודעים מה להגיד להם, לא? יבוא אליך שינטואיסט, יגיד לך, אורן, תסביר לי, מה שורש החיים של העבודה זרה שלי? טוב, צריך לדעת. תגיד, רק רגע, אני ארוץ לרב שרקי להגיד לך משהו? לא, צריך בעצמך להכשיר את עצמך. נכון? טוב. אז איפה היינו? כן, האחדות הישראלית בכלל, אגב, זאת הייתה כנראה כוונתו של שלמה המלך. שלמה המלך עשה דבר מאוד משונה. הוא נכשל בעבודה זרה. בירושלים בנו במות לכל מיני אלים, כמוש ומלקום, כן, כל מיני שיקוצים. מאוד מוזר, איך יכול להיות ששלמה המלך, שהיה בכל זאת אדם גדול, חכם, נביא, נכשל בדבר כזה? דבר שלא היה עולה על הדעת היום. מה? כן, אז מה תגיד שזה, אז באמת זאת נפילה אצלו? זה, אז זה מה שאמרו כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, לא התכוונו שהוא נכשל ביצרו, אלא הכוונה שיש לו יצר, אבל הוא גובר. כן? אז לכן זה תמוה מאוד, איך יכול להיות ששלמה נכשל? כן? עלו על אלה חטא שלמה כתוב. איך יכול להיות דבר כזה? כן? מה? כן, אז נשב איתו את לבבו. דחילה, כאדם כזה נשב איתו את לבבו. אז זה כתוב. צריך להבין למה. הוא חשב שהגיע לאחרית הימים. תסביר. נו. נו. אז אתה מסביר לי, לא, אתה מסביר לי מדוע הוא הרבה נשים, זה אני הבנתי. אבל למה הוא עשה עבודה זרה? יפה. אתה אומר, זה מה שאמרנו פה, זה בעצם מה שאומר רבנו יצחק אברבנאל, ששלמה המלך היה אדם גדול, ענק. לכן הוא רצה לגלות את ייחוד השם בעולם. מה זה ייחוד השם? צריך להביא את כל האלילים, לא רק את כל הנשים, בנות כל המלכים, צריך להביא את כל האלוהים. לבנות להם במות, ואז מתוך כך יתגלה ייחוד השם. וואה, זו מחשבה מעמיקה. מחשבה נועזת, אבל מחשבה מעמיקה. אז זה לא מתוך קטנות שפתאום הוא איבד את האמונה באלוהי אבותיו, והלך לכל מיני שטויות. ההפך. דווקא מגודל האמונה באלוהי אבותיו, הוא ראה לנכון להביא את הפולחן של כולם. ויכול להיות היה, שבמצב של הערת נשמה יותר גדולה, הוא היה מסוגל להעלות את זה. אבל מכיוון שנשא ביטו את לבבו, זה הפך להיות עבודה זרה. עבודה זרה, זה קדוש ברוך הוא אמר לו, אם זה ככה, מגיע לך שהממלכה תתחלק וכו'. כן. אז זה, כלומר, זה בבחינת כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו, במובן יותר עליון. זאת אומרת שהניסיונות שהוא עומד בהם, הם בתחומים יותר משמעותיים, יותר עדינים וגם יותר משמעותיים. אז מה שהוא אומר גם פה, שיש לנו עבודה כזאת, מה ששלמה לא הצליח לעשות, אנחנו נצליח לעשות באחרית הימים. אנחנו נביא לכאן את כל הדתות, כל השיטות שבעולם, כל הספרות העולמית, ואנחנו נעסוק בתיקונן וניקויין של הנטיות השונות.
כן.
כן. האם אנחנו צריכים לפנות אל הגויים מצד יצרם או מצד דתם? שאלה מעניינת, לא יודע.
את המוסלמים, אנחנו צריכים
לפנות אליהם בכוח הדין, כפי שהם יצרו לעצמם, או לפנות אליהם דווקא בחמלה שמאפיינת אותם. לא יודע. אתה שואל שאלה טובה, אני לא יודע.
אלייך יבואו גויים
רבים. לא צריך לפנות. שמוע שמענו מאת השם וציר בגויים שולח. יש גם. ושילחתי מהם פליטים, אלה פול ולוד, העמים, האיים הרחוקים, אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי, וגידו את כבודי בגויים. ספרו בגויים כבודו. כל העמים נשמעו אותה. ונדמה לי שכל יהודי דתי אומר בתחילת תפילת שחרית, אחרי הקורבנות, הודו לשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים על עידותיו. אז יש גם צד כזה. אז למה? אתה אומר, אנחנו לא עסוקים בגיור, במיסיון. למה? יש שאנחנו יודעים את הסכנות שיש בדברים האלה. לכן עושים את זה בזהירות.
זה בתודעה, אבל זה לא בשליחות. זה לא ממש, זה לא הכוונה שבאמת נלך לשווק את עצמנו. זה בתודעה.
למה שלא נשווק את עצמנו? מה, אנחנו לא טובים?
הודיעו בעמים.
נו.
בתודעה שלנו, שאנחנו לא לבד.
אנחנו אור לגויים, אז אם אנחנו אור לגויים, צריך שגם יהיה לנו מה לומר לגויים.
זה לא שאנחנו צריכים ללכת
אליהם. למה לא צריכים ללכת אליהם?
לא כתוב, כתוב, הודיעו בעמים, לא לעמים.
הודיעו בעמים ולא לעמים.
למה זה אומר שנלך אליהם?
טוב, בוא נראה מה אומר הרב קוק על זה. בוא נבדוק. הרי כדי להכריע בשאלות כאלה, אנחנו צריכים לפנות לרב קוק, מדוע? מדוע צריך לפנות לרב קוק? כי הוא תמיד צודק. כן. מה כתוב כאן? איגרת תקנ"ז. כולם מכירים את איגרת תקנה, נכון? אבל מה עם איגרת תקנ"ו? אף אחד לא יודע. זה כמו שאנשים יודעים, מצוות עשה דלת בתוספות לספר המצוות של הרמב"ן. כן? אז במצוות עשה דלת, שמצווה לכבוש את ארץ ישראל. תשאל בחורים, מה כתוב במצוות עשה ג'? זה הוא לא יודע. טוב, תקנ"ז. החוברת דת ישראל מעשה ידי כבודו. כן? מישהו כתב חוברת בשם דת ישראל. הסביע אותי נחת. למי מיועדת החוברת הזאת? לגויים, כן. תוכנה וסגנונה רצויים הם. כן? מה פה הרמז? זה, כן, הוא רוצה להגיד, לא שווה כלום מה שכתבת. רק אומר את זה בצורה כל כך יפה, מעודנת, כן? תוכנה וסגנונה רצויים הם ומכוונים לחבב את התורה ואמונת אומן. יוכל כבודו להשתמש בה בתור כוח מעורר פנימי. שראוי לנו לגשת לעבודה זו של ספרו בגויים את כבודו. ומאמרו יהיה לזה מעין דוגמה. כן, כלומר זה טוב שאתה מעורר לנושא. יש לך כוונות טובות. אבל הוא כמו שהוא אי אפשר שיתאים למטרתו הרצויה מכמה טעמים, כלומר, את החוברת שלך תגנוז, שקצתה מבאר לכבודו בקצרה. א', אי אפשר לבוא לאומה רחוקה במובן הרוחני, כי במה שכתוב בתורה במפורש, ולא בדברי אגדה ומסורת חז"ל. כי אם, כשמפרידים, הדברים מובהרים, זה כתוב בתורה. והמסורת של האומה מודיעה כך וכך, וכבודו עירב בכמה מקומות עניינים מקובלים עם עניינים מפורשים. ב' חוכמת הנפש של וייזל, שהרחיב בה כבודו, אין בה חידוש כלפי עם משכיל כהיפנים, וגם היא כבר ליקויה בזקנה בכמה עיקרים לפי המדע החדש. ג' אי אפשר להושיט תוכן דתי עליון לעם זה, היפנים, כן. בביטויים של אלבון על מייסדי דתות, יהיו מי שיהיו. אנחנו צריכים לדבר רק על היתרון הקדוש העליון של תורת השם, והשלילה מאלה הבאה. ברור? כלומר, אתה בא לדבר עם גויים, א', זה טוב לדבר עם גויים, אבל תדע איך לדבר עם גויים. יש כמה דברים שאתה צריך לשים לב. וכלפי כל גוי וגוי, כנראה הצורה של הדיבור תהיה שונה. אם אתה מדבר אל היפנים, או אם אתה מדבר אל המונגולים, כנראה שזה לא בדיוק אותו הדבר. כן, בואו נמשיך. ישובו, כן, לא, כן, האחדות הישראלית בכללותה, וההתעלות של גרעיני החיים שבה, הרוממות של קשב כל תורה, ההגה העמוק של דורשי רשומות של חכמי חידות, כמו תורת הסוד, וחוכמת החיים של יודעי בינה, כוונה פוסקי הלכה, הדם הרותח של בני הנאורים רבויי רגש ושירה עליזה, שזה החלוציות, ועומק רוח של צופה קודש, בעלי רוח הקודש, דיקות פנימית של שווה פשע, בעלי תשובה, וגבורת רעם של שמחי חיים, יצרי כל לב ומערכי רוחות של כל בשר, והכל יאוגדו באגד הקו העליון, ששם אור קודש קודשים. כלומר, צריך את הכל לחבר אל המגמה הכללית. ובתוך הפעול... אבל גם המגמה הכללית היא גורמת להתאחדות הזאת, ובתוך הפעולות הפעוטות, אור משיח יזרח, ונהרת תחיית עולמים ומחיית המוות, תסול מסילתה ויעבור מלכם לפניהם, והשם בראשם. שלום.